כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני ד' במנחם אב תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף סמך ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה דלת במנחם אב בשנת ג' אלפים, תפיו דלת לבריאת העולם, בעליית עזרא נשקלו הכסף והזהב והכלים שהביאו עמם מבבל לבית המקדש, כאמור בספר עזרא פרק ח' פסוק למד ג'. 13 שנה מאוחר יותר, נחמיה וסיעתו מעולי הגולה החלו בבניית חומות ירושלים שבנייתן ערכה 52 ימים. ובעזרת השם במהרה בימינו, נוכל לחגוג עם תאריכי בניין בית המקדש השלישי. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף סמכת ממסכת בבא קמא. הנה השאלות ולצידן התשובות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף סמכת הייתה, מפני שנשתרש בחטא. למה הכוונה? התשובה היא, אם יאוש אינו קונה, הכוונה מפני שקנה בשינוי על ידי התביחה או המחירה, ואם אינו קונה, הכוונה מפני ששנה בחטא. שאלה שנייה, מה מייתה הברייתא באומרה שצריך מחירה שאינה חוזרת? התשובה, מקרה בו יקנה הגזלן את הגניבה ללוקח ל-30 ימים. שאלה שלישית, המוכר את הבהמה שגנב לפני יאוש, האם חייב בארבעה וחמישה ומדוע? התשובה, לרב נחמן חייב כיוון שחייבה התורה בכל אופן שמחר, ולרב ששת פטור כיוון שבזה לא הועילה המחירה. שאלה רביעית, כיצד מוכח שאין כוונת רב לזר ללמוד מחירה מתביחה בהיקש אלא מדמיון בלבד? התשובה בתוספות שאומר, ממה שהוכיח לו רבי יוחנן מגניבה בנפש, שחייבים בעל המחירה אף שאין בה ייאוש בעלים, ושם הרי לא הוקש לתביחה. שאלה חמישית, מה הדין במוכר לאחר ייאוש ומדוע? התשובה, לרבי יוחנן חייב לריש לקיש פטור, כיוון שאחר ייאוש את שלו הוא טובח ומוכר. השאלה האחרונה, מה הדין כשטבח או מכר אחר שעמד בדין וחייבו כפל? התשובה, אם אמרו לו צא ותן לו, פטור. אם אמרו לו חייב אתה ליתן לו, חייב. זהו פרק השינון בחזרה שלנו לדף אשר למדנו אתמול, על דף סמכת ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ד' במנחם אב תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, על דף סמכת ט' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף סמכת ט', בשורה הרביעית, בנקודותיים, מן המילים גופה, אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מבררת את דעת רבי יוחנן בהקדשת דבר שאינו ברשותו. אומרת הגמרא, גופה אמר רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת בבא מציע דף זין עמוד א', במסכת קידושין דף נ"ב עמוד א', ולמדנו זאת לעיל בדף סמכת עמוד ב' ולקמן בדף עין עמוד א'. אמר רבי יוחנן, גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, מן החפץ, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ הזה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לא יכול להקדיש לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. ולעיל בדף למדוו עמוד ב' נחלקו בעל המאור והרמב"ן אם הגזלן רוצה להחזירה לנגזל אם חשובה הגזילה ברשותו. דעת בעל המאור שאם אינו מסרב להשיבה יכול הנגזל להקדישנה, אילו הרמב"ן סובר שאינו יכול כיוון שבעל ידו בגזילה. ובהר הקובץ שיעורים שכוונת הרמב"ן שמה שנחשבת אינה ברשותו של הנגזל אינה מפני מה שמעכב הגזלן הגזילה בידו כדעת בעל המאור, אלא מפני קנייני הגזילה שיש לו בה, שאינם פוקעים גם כאשר הוא מודיע שאינו מעכב אותה עוד. עוד הוא כותב שגם הרמב"ן מודה שאם הגזלן מעכב שנחשב שאינה ברשות הנגזל גם ללא קנייני גזילה, אלא שהוסיף אופן נוסף של אינו ברשותו מכוח קנייני הגזילה, גם בלא עיכוב. אם כן, אומר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ, לא הגזלן ולא הנגזל, זה לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו, ואין אדם מקדיש דבר עד שיהיה לו הדבר ברשותו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם רבי יוחנן אמר כך שאי אפשר לאדם להקדיש דבר שהוא שלו אם אינו ברשותו? ואמר רבי יוחנן, והרי רבי יוחנן אמר במסכת שבת דף ממבב עמוד א', הלכה כסתם משנה, שדין שסתמה המשנה לאומרו בלא שם של תנה, הלכה היא. וההסבר הוא, כפי שמסביר רש"י במסכת ביצה דף ב' עמוד ב', לפי שרבי סתם כדברי תנאים שרצה לקבוע הלכה כמותן, ולא הזכיר שמם כדי שלא יהיה הדין נשנה בשם יחידים. ותנן, שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה א', כרם רווי. כרם בשנה הרביעית לנטייתו שפירותיו אסורים באכילה מחוץ לירושלים בלא פדיון, והיו בעלים רוצים להודיע זאת לעוברי דרכים שהוא כרם רווי כדי שלא יאכלו, היו מציינים ומסמנים אותו בכזוזות אדמה, ברגבי אדמה. ובספר הערוך הוא מפרש את הכוונה לאפר אדום, על ידי נתינת פיסת רגבים סביב גבולותיו. מפרש את הגמרא, סימנה, סימן זה שעשו היה לאורות שהוא כי אדמה, כמו אדמה. מה אדמה איקה הנאה מינה? יהנו ממנה לאחר זמן בחרישה, בעזריה ובקצירה. אף אינה מגם הכרם הזה, כי מפר קשר היא לתנוי מינה. כשיפדהו, יהיה מותר להנות ממנו. ממשיכה המשנה, ושדה שיש בה גידולים של אורלה, ורצו שלא ישגו ויוכלו ממנה, ציינו אותה בחרסית, שהכוונה לרעפים כתותים. מפרשת הגמרא, סימנה, הסימן הזה היה להורות שהיא כחרסית. מה חרסית שאין הנאה מינה? שאין בה תועלת, ומשמעות הדברים שאינה טובה לזריעה, ואילו התוספות מבארים שאומנם החרסית מצמיחה, אלא שאין פירותיה רבים יותר מהזרעים שזרה בה, ואפילו הם רבים ממה שזרה, מכל מקום מועטים הם, אז הכוונה שאין הנאה ממנה. אף היא גם השדה הזו היא שדה דלית בהנאה מיני, שאין בהנאה עכשיו, כיוון שהיא של אורלה, שאסורות באכילה ובהנאה. ממשיכה המשנה, ושדה של כברות שקברו בה מת שמתמה, ויש להזיר את הכהנים ואוכלי טהרה שלא להתאמה שם, ציינוה בסיד. מפרשת הגמרא, סימנה, בחרו דווקא את הסימן הזה של סיד לציין את הקבר, משום דחיבר, שהסיד הוא לבן כעצמות שהן לבנות. ממשיכה המשנה, וממחה, ומערב את הסיד במים ושופך סביבות הקבר. ומפרשת הגמרא, כי איך דנחה ורדפי כדי שילבין יותר. ממשיכה המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שעושים עיקר בכרם רווי ובעורלה לעוברי דרכים שלא ייקשלו באיסור? זה דווקא בשנה השביעית שנת השמיטה, דהפקר נינו, שהפירות הם הפקר וכל אחד יכול לנוטלם, ועל כן יש לחשוש שלא ייקשלו. אבל בשער שני שבוע, בשער השנים שאינם שנת שמיטה, שאסור להם לאכול כלל וכלל מהגידולים הללו, וגזלנים הם אותם האוכלים מהם, אין צורך לציין כלל, ויניחם שיוכלו וייקשלו באיסור. כי אנחנו אומרים, עליתהו לרשע וימות. דהיינו שמישהו רשע יש להניחו להיקשל עוד. ממשיכה המשנה, והצנועין, והם בני אדם חסידים הרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, כאשר היה להם כרם רווי, שחששו שמה יוכלו ממנו עוברי דרכים בלא פדיון, כך היה מן אגם. מניחים את המעות במקום מסוים ואומרים, כל הפרי הנלקט מכרם זה מחולל על המעות הללו. ונמצא שביד הלוקטים פירות של חולין. עד כאן דברי המשנה. ולגבי אורלה שאין לה פדיון, לא יכלו לעשות דבר, ובכל זאת מה שיכלו תקנו. דהיינו בנטע רווי בלבד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, כל הנלקט, כיוון שמוכח שאפשר לפדות ולחלל גם דבר המחובר, למה לא חיללו בבת אחת מיד את כל הכרם? תרצים התוספות בשני אופנים, א', שלא רצו לחלל הכל משום שהיו רוצים להוליך את הפירות לירושלים, ב', שלא היה מועיל החילול למה שיגדל אחר כך עד שילקטו. והארי מסביר שמה שהם אמרו כל הנלקט מהכרם הזה מחולל על המאות הללו, למרות שזה נאמר בלשון עבר, זה אינו בדווקא, אלא הניחו המאות בבוקר בעוד שהיו הפירות מחוברים, ואמרו שכל מה שילקטו אחר כך יהיה מחולל אחר הלקיטה מיד. וכל זה בשאר שני שבוע, כי בשנת השמיטה אין התקנה הזו מועילה, שכיוון שהפירות הפקר, זכו בהם הלוקטים ואין הצנועים יכולים לחלל מה שאינו שלהם כלל. עכשיו מקשה מכאן הגמרא על רבי יוחנן. הרי הצנועים סוברים שאדם מחלל דבר שאינו ברשותו, ולכן אפשר לחלל על המאות את קדושת הפירות שכבר מצויים ברשותם של הלוקטים. והמשנה הביאה את הדעה הזו בסתם, לא הביאה שם של תנא שאמרם. אם כן, יש לפסוק כך, כי הרי ההלכה היא כסתם משנה. ומדוע דעת רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו? הרי הוא הדין גם לאדם שלא יכול לחלל לדעת רבי יוחנן דבר שאינו ברשותו. והנה במשנה הזו שהיא סתם משנה, שכאמור רבי יוחנן אמר שההלכה כמותה, סובר את המשנה שאדם יכול לחלל דבר שאינו ברשותו. וכי תאימה אם תרצה ליישב, מן תן הצנועין, מי הוא ששנה את מעשה הצנועין? זה רבן שמעון בן גמליאל, והמשך דבריו הם, וזה לא נחשב לסתם משנה. עדיין קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו? ואמר רבא ברברחנה, אמר רבי יוחנן, הרי רבא ברברחנה אומר בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', וכן במסכת כתובות דף עין זין עמוד א', במסכת בבא מציע דף למתחת עמוד ב', במסכת בבא בתרא דף קוף עין דלת עמוד א', וכן במסכת סנדרין דף למד א' עמוד א'. אומר רבא ברברחנה בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, דהיינו בכל מקום שהובו דבריו של רבן שמעון בן גמליאל הלכה כמותו, חוץ מבשלושה מקומות. ומה הם שלושת המקומות שלא נפסקה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? בערב, במסכת בבא בתרא בדף קוף עין ג' עמוד ב', לעניין מי שנעשה ערב קבלן להלוואה של חברו, כלומר קיבל עליו לשלם את ההלוואה, גם אם ללווה יש נכסים, אפשר לפנות ישר לערב. לדעת חכמים רשאי המלווה לתבוע את הערב קודם שתובע את הלווה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, קודם שנכסים ללווה, אי אפשר לתבוע את הערב קבלן. שם הלכה כחכמים ולא כרבן שמעון בן גמליאל. גם בציידן, בעניין האומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את תצטלתי, ועבדה לה הטלית, לפי חכמים הגט לא חל כיוון שלא קיימה את התנאי, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכולה לתת את דמיה של הטלית, והגט כן יחול, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף עין דלת עמוד א', גם שם הלכה כחכמים ולא כרבן שמעון בן גמליאל. וראיה אחרונה, במסכת סנהדרין בדף למד א' עמוד א', נאמר לעניין אדם שנתבע על ידי חברו לדין, ובית דין אמרו לו לנתבע, וראיה או עדים לזכותך, ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה, ולאחר דבריו אילו מצא עדים וראיה. לדעת חכמים אינו יכול עוד להביאם, כיוון שהוא הודע שאין לו עדים וראיה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם. המחלוקת הזו קרויה ראיה אחרונה, כיוון שמחלוקת זו שנויה שם בסיפה של המשנה. ברישה של המשנה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בעניין דומה, והמחלוקת ההיא קרויה ראיה ראשונה, כי היא נשנתה ברישה של המשנה. ושם מדובר שבית דין נתנו לנתבע 30 יום כדי למצוא עדים או ראיה, ולא מצא בתוך 30 יום, רק אחרי 30 יום. לפי חכמים לא יכול להביאם, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכול להביאם. אם כן, בשלושת המקומות הללו, בערב, בציידן ובראיה האחרונה, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אבל בשאר המקומות שרבן שמעון בן גמליאל הוא בר פלוקתא עם אחרים, הלכה כמותו. אם כן, היה לרבי יוחנן לפסוק הלכה כמותו שהוא סובר, כמו הצנועים, שאקדש וחילול חלים על דבר שאינו ברשותו. אז איך אצלנו אומר רבי יוחנן, שנגזל אינו יכול להקדיש את הדבר הגזול, מכיוון שזה לא ברשותו? מיישבת הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא תימה, אל תגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות, שזה לשון עבר, שמחללים מה שכבר נלקט ואינו ברשות עמוד, אלא אימה, יש לתקן במשנה ולומר שכך היו הצנועים אומרים, כדי למנוע תקלה ממי שלוקח מן הפירות. כל המתלקט מזה יהיה מחולל על המעות. דהיינו, הם אמרו לשון עתיד, שיהיו מחללים את הפירות עוד לפני שנלקטו. הפירות לפני שנלקטו, אז עדיין הם ברשותם ויכולים לעשות זאת. וזאת משום שאפשר לבדות גם במחובר. יוצא איפה שרבי יוחנן באמת סובר שאדם לא יכול להקדיש דבר שנגזל ממנו, מכיוון שהוא אינו ברשותו, מה שהצנועים היו עושים שם, בעצם היו מחללים כאשר הפירות עדיין היו ברשותם. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? והאם רבי יוחנן אמר כך, דהיינו, האם אפשר לומר כך בשיטתו? ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן בעצמו אמר, שצנועים במשנה הנזכרת ורבי דוסה בברייתא שטובה בסמוך, אמרו דבר אחד, ובשיטה אחת הם הולכים. ורבי דוסה בנלקט כאמר. רבי דוסה סובר שאומרים את התנאי על מה שלוקטים רק אחרי שלקטו ולא קודם לכן. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת פאה, לגבי לקט עניים, שזכות העניים היא ללקוט את השיבולים הנופלים בעת הקצירה. וההלכה היא שרק אם נפלו אחת או שתיים מן השיבולים, הם של עניים. אבל אם נפלו שלוש שיבולים, הרי הם של בעל הבית. ואין כל העניים בקיאים בהלכה הזו, ויש מהם שנוטלים גם שלוש שיבולים שנפלו בעת הקצירה. ותוספות בדיבור המתחיל כל שלקטו כותבים, שהם נכשלים בכך שאינם מאסרים את מה שהם לוקטים, ומה שפטור ממעשר זה רק מה שהם לוקטים כדין לקט. ועל כך רבי יהודה אומר, כל יום בעת שחרית, בעל הבית, בעל השדה, שבה מלקטים עניים, עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום, גם מה שלא מגיע להם, יהיה הפקר וממילא לא ייקשלו, כי הפקר פטור ממעשר. וכותבים התוספות שצריך לומר שאין בעל הבית מתייאש, כי אם הוא יתייאש, אם כן למאן דאמר שייאוש קונה, כבר קנו זאת העניים בייאוש ושוב לא מועיל ההפקר שלו. רבי דוסה אומר, לא בבוקר יאמר כן, אלא לעיתותי ערב אומר, כל שלקטו עניים היום יהיה הפקר. והרים התוספות שאף שאפשר לעשות כן גם משחרית, כמו שכתבו התוספות לגבי הצנועים מכל מקום, עיצה טובה נתן רבי דוסה שלא יאמרו כן אלא בערב, כדי שלא ילקטו יותר מדי כיוון שיפקיר. עוד כתבו שיש לומר שסובר שאין לומר כן בשחרית, גזירה שמה לא יפרש שיחול גם אחר לקיטה. ולשיטת רבי דוסה, הלו האמירה היא על דבר שאינו ברשותו, שמפקיר שיבולים שכבר נטלו ממנו בגזילה. הנה מוכח שסובר רבי דוסה שמועילה האמירה הזו. ומכיוון שרבי יוחנן אמר שרבי דוסה וצנועים בשיטה אחת הם, הרי שאף הצנועים היו אומרים בערב כל הנלקט, דהיינו על מה שכבר אינו ברשותם. וכיוון שהמשנה סתמה כמותם, מדוע אמר רבי יוחנן שאין מועיל הקדש על דבר שאינו ברשותו? מתרץ את הגמרא איפוך. יש להפוך בברית את השיטות ולהחליף את דרבי יהודה לרבי דוסה ורבי דוסה לדרבי יהודה. ונמצא שרבי דוסה אמר שבעל הבית אומר זאת בבוקר כשעדיין הם ברשותו, ולא בערב כשהם אינם ברשותו, ושיטתו כשיטת הצנועים כפי שעמדנו דבריהם שאומרים כל המתלקט, שרק כשהפירות ברשותם יכולים לחלל על המעות, וכמותם פסק רבי יוחנן שאף להקדיש אין אדם יכול אלא אם כן הדבר ברשותו. שואלת הגמרא, אמאי אפחת מתניתה, למה הפכת את דברי הברייתא והחלפת את דברי רבי יהודה ודברי רבי דוסה זה בזה? אפחה לרבי יוחנן, יכול אתה להפוך את דברי רבי יוחנן ואימה ונאמר שדבריו היו שצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד, שלשניהם מהלל קודם שלקטו, וגם באופן זה היו מתיישבים דברי רבי יוחנן, שכן נמצא שהצנועים סוברים שאי אפשר לחלל על דבר שאינו ברשותו. מתרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא סגיה דלא מתפחת מתניתה. אי אפשר בלא להפוך את דברי הברייתא, גם בלי הקושיה על רבי יוחנן. מדוע? דבה מתניתין קטני, שבברייתא הזו נאמר, דאית לי שיש לרבי יהודה ברירה. דהיינו, שרבי יהודה סובר שאפשר לפעול שיחול דבר מסוים שיתברר רק לאחר מכן. שהרי הוא אמר רבי יהודה שיכול אדם לומר קודם שלקטו שמה שילקטו אחר כך יהיה הפקר, ואף שבאותה עת שיפקיר אין ידוע מה ילקטו ורק מאוחר יותר יתברר זאת. ושמינה לרבי יהודה בעלמה דלית לברירה. ובמקומות אחרים שמענו ולמדנו בדבריו של רבי יהודה שהוא סובר שאין ברירה, דהיינו שאי אפשר להחיל חלות כלשהי על דבר שאינו מבורר באותה עת. דתנן, נאמר פה אמנם דתנן, דהיינו שזו משנה, אבל המשנה הזו לא מובאת כלל דעת שאר התנאים כפי שהוא מובאת כאן, ולכן נראה יותר שזו ברייתא. אם כן אומרת הגמרא, שנינו במשנה במסכת דמאי פרק זין משנה ד', וזה מופיע גם במסכת סוכה דף כ"ג עמוד ב', מסכת יום דף נ"א עמוד ב', מסכת עירובין דף ל"ו עמוד ב', מסכת מעילה דף כ"ב עמוד א', מסכת חולין דף י"ד עמוד א', מסכת גיטין דף כ"ה עמוד א', וכל המקומות הללו מופיעה המחלוקת הידועה הזו, ואנחנו בדף סמכתת עמוד ב', הלוקח יין בערב שבת בין השמשות מבין הקוטים, והמשנה הזו נשנית קודם שגזרו ואסרו את יינם, והקוטים חשודים הם שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות. מכל גידולי הקרקע בארץ ישראל יש להפריש תרומות ומעשרות, והם אחד מ-50, דהיינו שניים מ-100 מהתבועה, מפרישים לתרומה גדולה בעין בינונית הניתנת לכהן, עשירית מזה למעשר ראשון הניתן ללוי, עשירית נוספת מן המותר, דהיינו שאם היו 100 פירות ונתן 10 למעשר ראשון, נותן עשירית מה-90 הנותרים למעשר שני, ומעלה לירושלים ונאכל שם לכל אדם בקדושה. ובשנים מסוימות מפריש מעשר עני הניתן לעניים במקום מעשר שני. והמעשר שני יש לעלות לירושלים כאמור, אולם ניתן לחלל ולהמיר את קדושתו על גבי מטבעות, ורק אותן לעלות לירושלים על מנת לקנות שם פירות ולאוכלן בקדושה. הקוטים חשודים על המעשרות ואף על תרומה גדולה, לא כמו עמי הארצות שמפרישים תרומה גדולה ואף רובם מעשרים. וכותבים התוספות במסכת גיטין דף חפי עמוד א' דיבור המתחיל שני, שאף שהקוטים חשודים על אלו, מכל מקום ודאי שלעצמם אינם אוכלים בלי להפריש, אלא שאינם מקפידים על לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולכן ייתכן שיתנו לאחרים אוכל שאינו מתוקן. והוסיפו שאף שיש בזה גזל הכהנים, אין זה נחשב אצלם איסור, שהוא ממון שאין לו תובעים, כי הרי יכול המפריש לומר אני נותן לכהן אחר, ועוד שעדיין לא נתחייב לתיתו, שהרי לא הופרש עדיין כלל. ועוד הם כותבים התוספות שהם דורשים ואכלת ולא מוכר, שהלקוח פטור מהפרשה, ולכן לדעתם אין הלוקח צריך להפריש ואינו עובר איסור כלל כשהוא אוכל ללא הפרשה. אם כן, הלוקח יין בערב שבת בין השמשות מבין הקוטים שחשודים הם שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ונכנסה שבת ואין לו פנאי עכשיו להפריש תרומות ומעשרות. ובמסכת גיטין מפרש רשי שלא יכול להפריש כיוון שאין לו כלים תאורים להניח בהם התרומות והמעשרות, ואין לו מה לשתות בשבת. אומר שני לוגין מתוך 100 לוג שיש כאן שאני עתיד להפריש אחר שבת, הרי אין תרומה. 10 לוגים שאני עתיד להפריש יהיו מעשר ראשון, ועוד 9 לוגים יהיו מעשר שני. הוא מייחל, מחלל את המעשר שני על המטבע שיש לו בבית, שהרי די בזה באמירה באלמה ואין זה דורש ממנו פנאי. ומה שאפשר לתקן עכשיו, עדיף לעשות כן. ותוספות מפרשים במסכת גיטין, הוא מייחל שהכוונה מתחיל לשתות. או רבינו תם מפרש שהכוונה הוא מהל, שמוהלו במים ושותהו כדרך שנהגו אז ביינותיהם, ושותה מיד את היין. שמיד כשקרא שם לתרומה ולמעשרות, יצא היין מידי איסור טבל. ואף שאת ההפרשה בפועל, יפריש רק אחר כך. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, אוסרין לשתות מהיין ללא הפרשה. ותעממו, שאי אפשר לומר שמתברר שמשהו שותה מהיין ומהחולין שבו, ואילו התרומות והמעשרות נשארים בכלי. וכיוון שנתבהר שדעת רבי יהודה שאין ברירה, מעתה אי אפשר לומר שרבי יהודה סובר שבעל הבית מפקיר את מה שילקטו עניים, שהרי בעת ההפקר אין מבורר אילו שיבולים ילקטו, ולכן יש להפוך את דבריו לדברי רבי דוסה. שואלת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, סוף סוף המאי כאפחת לה למתניתין, למה הפכת את המשנה שהביאה את דברי רבי יהודה ורבי דוסה? משום דקשיה דרבי יהודה דרבי יהודה, משום הסתירה בדברי רבי יהודה אם יש ברירה או אין ברירה. הרי אשתנה מגם עכשיו קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן, קיימת סתירה בדברי רבי יוחנן, דאמרת שאמרת לשיטתו של רבי יוחנן כדי שלא יהיה קשה עליו מהמעשה של הצנועים, לא תימה, אל תאמר במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות, משום שאי אפשר לבדות דבר שאינו ברשותו, אלא אימא תגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל המתלקט יהיה מחולל על המעות. דהיינו, שאמרו זאת קודם שנלקט בעוד שהיו הפירות ברשותם. וכיוון שצריך לומר כן לפי רבי יוחנן, אלמה מוכח אם כן, איתלי ברירה, שסובר רבי יוחנן שיש ברירה, שהרי בשעה שהיו הצנועים מחללים, עדיין לא היה מבורר איזה מן הפירות ילקטו ועל מה יחול החילול. וקשה. והרבי יוחנן להיטלי ברירה, והרי רבי יוחנן עצמו אינו סובר שיש ברירה, מאיכן רואים זאת? דאמר אבסי, אמר רבי יוחנן, אומר אבסי בשמו של רבי יוחנן, במסכת ביצה דף למד זין עמוד ב', וזה מופיע גם במסכת בחורות דף נון ב' עמוד ב', האחים שחלקו ביניהם את ירושת אביהם, כלקוחותן, נחשבים הם כלקוחות, כקונים שקנו זה מזה, לזה הם דומים. שאין אנו אומרים שבמה שחלקו ביניהם את הירושה וברר הדבר, שמה שנטל כל אחד, זהו מה שירש מהאב, אלא אומרים אנו שמה כל אחד נטל חלק שירש חברו, והחליפו ביניהם את החלקים בירושה, ונמצא שהם נחשבים כלקוחות זה מזה, ולפיכך מחזירים הם זה לזה את חלקו ביובל. כדין מי שקנה קרקע מחברו, שביובל היא יוצאת ממנו וחוזרת לבעליה הראשון. ואף חלקי הם חוזרים הם זה לזה, ועליהם לחלוק מחדש, ומחליפים את חלקיהם. ומכלל דברי רבי יוחנן הללו למדנו, שלדעתו אין ברירה, כי אם יש ברירה, היינו אומרים שכאשר חילקו את הנכסים ביניהם, וברר, שמה שקיבל כל אחד זהו מה שירש מאביו, ואינו כלוקח מאחיו דבר. ונמצאו דברי רבי יוחנן סותרים זה את זה, אלא אומרת הגמרא ומבארת את דעת רבי יוחנן באופן אחר. לעולם יש לגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל הנלקה תהיה מחולל על המעות. וכן גם אמר רבי דוסה כדעת הצנועים שלדעתם יכול אדם לפדות ולהפקיר, והוא הדין להקדיש דבר שאינו ברשותו. ולפי זה, אין הופכים את דברי הברייתא לגבי לקט, כי אם היינו הופכים, היה עלינו להפוך גם את דברי רבי יוחנן, שצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד, שמועיל הנוסח כל הנלקט, ולמסקנת הדברים לא משמע שהופכים את כל זה. אומרת הגמרא ורבי יוחנן שאמר שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, למרות שהוא פוסק כסתם משנה, מכל מקום הוא לא פסק כמו הצנועים, משום שסתם האחרינה אשכח, ומצא סתם משנה אחרת. דתנן, שנינו במשנה לאל בדף סמך ב' עמוד ב', אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. אמרה משנתנו, מי שגנב מאדם חפץ שגנוב הוא אצלו מאחרים, אינו משלם תשלומי כפל. ונשאלת השאלה, מהי? מה טעם הדבר? מדוע הוא פטור מתשלומים? בשלם המובן הדבר, מדוע לגנב הראשון לא משלם? שרי נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו', וגונב מבית האיש, ודורשים, שרק אז משלם ולא כשגונב מבית הגנב שאין החפץ שלו, אלא לבעלים נשלם שישלם כפל, דהיינו ששניהם, הגנב והגונב מהגנב, ישלמו כפל לבעלים, מפני ששניהם גנבו חפץ של הבעלים, שכאילו החזירו גנב ראשון וחזר השני וגנבו. ומאיר התוספות ריד שכל זה אינו אלא אם העידו על הראשון קודם לכן, כי אם העידו על השני תחילה ושילם לבעלים, הרי חזרה הקרן לבעלים ואז הראשון לא חייב לשלם דבר. ואם לא מחייבים את שני הגנבים הללו לשלם כפל הבעלים, אלא לאף שמאמינה, האם אין ללמוד מזה שלזה, לגנב הראשון, אין משלם הגנב השני כפל, לפי שהחפץ הגנוב אינו שלו של הגנב הראשון, ולזה לבעלים הוא לא משלם כפל, לפי שהחפץ הגנוב אינו ברשותו. אם כן הוא הדין שאין להקדיש ולפדות ולהפקיר חפץ שאינו ברשותו, וכדעת המשנה הזו פסק רבי יוחנן. שואלת הגמרא, ומאי חזית דאזיל בתר איסתמה ליעביד כי איסתמה דצנוין? מה ראית ללכת אחר סתמה זו שבמשנתנו, ולמה לא יעשה כמו שסתמה המשנה כדברי הצנועים, שלדעתם אדם כן יכול לפדות דבר שאינו שלו? מתרצת הגמרא, הטעם שהעדיף ללכת אחרי הסתמה שבמשנתנו היא משום דמסייע להקרא, מסייע לסתם משנה גם הפסוק שבספר ויקרא פרק זך פסוק י' נאמר בו, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. דורשים את הפסוק ואומרים, מה ביתו הוא ברשותו? אף כל דבר שמקדיש צריך שיהיה ברשותו. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן שאמר שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ומביאה הגמרא משלושה המוראים שאמרו שהיה ניתן לומר אחרת. אומרת הגמרא, אמר אביי, אילב דאמר רבי יוחנן, אם לא שרבי יוחנן אמר שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, אבי אמינא הייתי אומר שצנועים יתלאו דרבי דוסה, ורבי דוסה ליתלי דצנועים. הייתי אומר שצנועים סוברים את דברי רבי דוסה, ורבי דוסה אינו סובר את דבריהם של הצנועים. מבאר אביי את דבריו. צנועים יתלעו דרבי דוסה, סוברים את דבריו של רבי דוסה, משום שיש לומר, ומה בגנב עבדו רבנן תקנת, אם בגנב תקנו חכמים להצילו על ידי שפדו בסוף היום את כל מה שנקטף מכרמם בגניבה, ואף שאינו ברשותם. והרי מעיקר הדין אין אדם פודה את מה שאינו ברשותו, ואת כל זה עשו על מנת שלא ייקשה לגנב ואיסור אכילת רווי מחוץ לירושלים. עניים צריכה למימר, וכי צריך לומר שחכמים יעשו תקנה זו גם בעניים הלוקטים בטעות מה שאינו מגיע להם? פשוט הוא שיתקנו כך. ולכן הצנועים מודים לדברי רבי דוסה, אבל רבי דוסה לית לית את צנועים, הוא לא סובר את דבריהם של הצנועים, משום שהוא יכול לומר שרק בעניים הוא דאבדו לאו רבנן תקנת. רק שם עשו תקנה כדי להציל את העניים ממכשול כשהם לוקחים דברים שאסור להם לקחת. אבל להציל גנב? לא עבדו לרבנן תקנת. לא היו עושים חכמים תקנה שיוכל לבדות דבר שאינו ברשותו. כך אומר אביי, אבל עכשיו שאמר רבי יוחנן שרבי דוסה וצנועים אמרו דבר אחד, הרי שהוא סובר שמן הדין אמרו שיכולים לחלל אף כשהדבר אינו ברשותם, ולא אמרו זאת מתקנה. אין לומר שאמרו דבר אחד היינו רק בזה ששניהם סוברים שאין ברירה, אבל בעיקר חילול דעתם. כפי שמבואר כאן בגמרא, כי מלשונו של רבי יוחנן משמע, שבכל דבריהם שווים הם. כך התוספות בדיבור המתחיל, אבי אמינה. ובאותו תוספות יש תמיה איך ייתכן שמעיקר הדין זה לא נחשב ברשותו, יש כוח ביד חכמים לשנות את המציאות שזה ייחשב ברשותו. מבאר הקובץ ביורים בשם רב שמעון שקופ, שכיוון שהטעם שאין הבעלים שממנו נגנב יכולים להקדיש או לחלל, ומשום שהקנייני גזילה שיש לגנב בחפץ, אם כן כוונת התוספות שהפקיעו חכמים את קנייני הגזילה מהגנב, וממילא היא ברשות הבעלים. עכשיו מביאה הגמרא את דבריו של האמורה השני רבה, שאומר שהיה ניתן לומר אחרת, אם לא ש... אמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. אמר רבה אילב, אם לא דאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, אבי אמינה הייתי אומר, מן תנה, מי הוא התנה שאמר את הדין האמור בצנועים, שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו? רבי מאירי. ומבאר רבה, לאו אמר רבי מאיר, האם לא אמר רבי מאיר שבמעשר שני ממון גבוה הוא, שאינו נחשב כדבר השייך לבעליו, אי אפשר לקדש בו אישה ואפילו אחי, ובכל זאת, לעניין פדיה, שיוכל לבדות ולחלל המעשר על המעות, וכמי רחמנה ברשות, העמידה התורה את המעשר ברשותו של הפודה. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד א', ואם גאול יגאל, איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו, שקר ירחמנה, קראתו התורה מעשרו, ומשום כך מוסיף חומש, כל מי שפודה מעשר שני שלו. שאילו הפודה מעשר שני של החירים, שאינו ממעשרו, אינו צריך להוסיף חומש. הרי שאף שהוא ממון גבוה, בכל זאת לעניין פדיון הוא נחשב ברשותו, ולכן הוא גם יכול לפדותו אף שנגנב ממנו וכדומה. וכיוצא בכך, כרם רווי נמי, גם כרם רווי נחשב ברשותו אף שאינו ברשותו, משום שגמר לומדים בגזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. כתיב אחה נאמר כאן ברווי, ספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ד, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, וכתיב גבי מעשר שני בספר ויקרא פרק זך פסוק למד, וכל מעשר הארץ מזר הארץ מפרי העץ להשם הוא קודש להשם. ולמידים זה מזה, מה קודש דכתיב גבי מעשר שני אף על גב דממון גבוה הוא בכל זאת, לעניין פדיה וכמי רחמנה ברשותי, העמידתו התורה ברשותו, אף היא קודש נמי. גם הקודש הזה דכתיב שכתוב גבי כרם רווי, אף על גב דלאו ממון דידיו, אף שכרם רווי אינו ממונו. מכל מקום, לעניין החולי, לעניין חילולו ופדיעתו, הוא כמי רחמנה ברשותי, העמידתו התורה ברשותו. דה, כי איתה ברשותי נמי, עליו דידיו, והמצי מחיל, משום אחי, מצי מחיל, שהרי כשהוא ברשותו, גם כן אינו שלו, ובכל זאת הוא פודה. ועל כן סברו הצנועים שפודה גם כשאיננו ברשותו, מכיוון שהעמיד התורה ברשותם לעניין פדיון. אבל לגבי לקט שבא להפקיר מה שכבר לקטו עניים שלא כדין, ואתה אינו ברשותו, אוקיי? ונדה ממון הדידי, כיוון שהוא ממונו שלו, על כן, כי איתה ברשותי, הוא דמצי מאפקיר לי. כי לאיתה ברשותי, לא מצי מאפקיר לי. כשהוא ברשותו, הוא יכול להפקירו, אבל כשהוא אינו ברשותו, הוא אינו יכול להפקירו. וכל זה כאמור לולי דברי רבי יוחנן, אבל לאחר שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, שיטתו היא שלדעתם אין צורך שיהיה ברשותו כלל כדי להפקיר או לפדות, ולא מפני שהתורה עשאתו כאילו הוא ברשותו. ועכשיו האמורה השלישי, שאומר שלולי דברי רבי יוחנן שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, ניתן היה לומר אחרת. אמר אבינה, אילב דאמר רבי יוחנן, אם לא שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, הווה אמינא הייתי אומר מנתנה, צנועין, מי הוא התנא שאמר את הדין האמור בצנועין, שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, רבי דוסאי, שאמר כן לגבי לקט, ונוח לי לומר כן, כי איך היא דלא תיק שסתם משנה לרבי יוחנן, בכדי שלא תהיה קשה הסתם משנה הזו של צנועין, האומרת שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, לשיטת רבי יוחנן שאמר הלכה כסתם משנה, ובכל זאת פסק שאין אדם מקדיש, והוא הדין פודה דבר שאינו ברשותו כפי שיקשנו לאל, שבכך שנעמיד את המשנה של צנועים כרבי דוסה, תתיישב הקושייה הזו, ומשום שרבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר, כמשנה שהיא לפי דעת יחיד אף שנשנתה בסתם ללא שם אומרה, לא אמר שגם בזה הלכה כסתם משנה, ולכן הוא לא פסק, כדעת הצנועים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כסתם, ישנם הרי כמה מקומות בשס שנקטו שרבי יוחנן אמר גם כסתם יחידה, גם כמשנה שהיא לפי דעת יחיד. ופה נאמר שבאופן כזה הוא לא פוסק כסתם משנה כשמדובר בדעת יחיד. מבארים התוספות שהכוונה בגמרא שהעדיף רבי יוחנן את הסתמה של משנתנו על הסתמה הזו, שכאן היא רק יחידה, וכשיש סתמה שאינה יחידה, היא עדיפה ממנה. מביאה עכשיו הגמרא נידון לגבי כתיבת הרשאה ותולה זאת בדינו של רבי יוחנן שאין אדם יכול לפעול דינים על דבר שאינו ברשותו. אמרי נערדאי, אמרו חכמי נערדא, לא כתבינן אורקתא המטלטלי. אין כותבים שטר הרשאה על מטלטלין. שאם יש לו מטלטלין אצל אדם אחר והוא שולח שליח להוציאה מידו, אינו יכול לתת לו הרשאה על כך. וכיוון שכך, אם נתן הנפקד את המטלטלין לשליח ועבדו בדרך, יכול הבעלים לחזור ולטובעה ממנו, מכיוון שלא נסתלק במסירתם לשליח, מאחר שלא הייתה לו הרשאה לקבלם. ואת גדר שטר אורקתא ניתן לדון ולבאר בשני אופנים. או שזה שטר הקנאה שמקנה לו את הנכסים, ובכך יכול הוא לדון ולטבוע את הנפקד על נכסים אלו, או שאינו אלא שטר שליחות שהוא מורשה מהבעלים ושליחו להתדיין עם הנפקד. ותוספות בדיבור המתחיל או כתבינן מבארים, שלא מדובר בפיקדון, אלא מדובר במטלטלין שגזלו, ועל זה אמרו נערדה שאין הנגזל יכול לכתוב הרשאה לשליח להוציא מיד הגזלן. אמר רבשי להמימר, מה היא טעמה? מה טעם לדבר? אמר לי טעם הדבר הוא משום דה רבי יוחנן. דה אמר רבי יוחנן, גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ הזה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לא יכול לפי שאינו ברשותו, ואין אדם מקדיש דבר עד שיש שלו וברשותו. וכשם שאין יכול להקדיש, הוא הדין שאין יכול לכתוב שטר הרשאה על דבר שאינו ברשותו. ומבאר הרמב"ן במלחמות השם, שכל שאינו מקדיש ואינו מקנה את הנכסים, אין לו בהם רשות ואינו נחשב בעלים גם לתת הרשאה עליהם, וכל זה מפני שגם אינו יכול להקנותם. אבל שיטת הרשב"א היא, שאף שאינו יכול להקדיש מטלטלין שנגזלו ממנו, וזאת מגזירת הכתוב, מה ביתו ברשותו, כפי שלמדנו ליל בדף סמכתת עמוד ב', אבל יכולו להקנותם במחר או במתנה. בכל מקום אינו יכול להרשות עליהם. וגם מלווה בשטר בכלל הדין הזה שאינו יכול להקדישו, אבל יכול להקנותו, ומכל מקום אינו יכול לכתוב עליו הרשאה. מביאה הגמרא לשון אחרת, איכא דאמרי שאמרו בנוסח זה, אמרי נערדאי, לא כתבינא נורקתא המטלטלי דכפרי. אין כותבים שטר הרשאה על מטלטלין שיש לו אצל אחר, ותבעו בבית דין וכפר בהם, ואינו רוצה להחזירם לו. מדייקת הגמרא, תאמה דכפרי. דווקא בגלל שכפר בהם אין כותב הרשאה דמיחזק השקרה, שנראה כאילו חתמו על שטר שקר שנתנו לשליח דבר שאין לו אצל אותו אדם, אבל לא כפרי, אם לא כפר בהם כתבינן. יכולים לכתוב שטר הרשאה. וללשון הזו שכותבים הרשאה על הכל, מלבד באופן שכפר לו ומשום החזיק השקרה לבד, שואלים התוספות בדיבור המתחיל המטלטלין, עלו כיוון שכפר, מעתיים המפקיד יכול לא להקדיש ולא להקנות, שהרי בשעה שהנפקד כופר, הרי הוא כגזלן. והרים התוספות שהטעם הוא מפני שאין ההרשאה אלא שליחות כמסקנת הגמרא ולא הקנה, ועשו תקנה שמועילה כאילו קנה קניין גמור. ולכן גם בהלוואה מועילה הרשאה, אף שאין אדם יכול להקנות הלוואתו לחברו. ואילו הרמב"ן כותב, שלפי האיכא דאמרי הזו, אף שאין יכול להקנות יכול לכתוב הרשאה, שאף שאין קניינו קניין כאשר חזר בו מכל מקום מאחר שנתנו לו ועדיין לא חזר בו, אין יכול הנפקד לומר לו לאו בעל דברים דידיית ולהימנע מלתת לו ומלדון עמו. ומבאר הקצות החושן שבהרשאה עושה הוא שליח, אלא שעדיין יכול לומר לו לאו בעל דברים דידיית. ועל כן כשכותב לו שיוציא לעצמו, אף שיכול לחזור בו מכל מקום, כל עוד שלא חזר בו נחשב הוא בעל דברים להתדיין עליהם. ואמרי נערדה, דין נוסף בהלכות הרשאה, אורקת הדלא כתיב בהשטר הרשאה שלא נכתב בו הלשון, זיל דון וזקי ואפיק לנפשך, לך והתדיין עמו, וזכה ועוצה ממנו ממון זה לעצמך, לית בי משאשה, אין בו ממש ואינו מועיל. מבררת הגמרא, מה הטעם, מה הטעם לכך? מבארת הגמרא, משום דאמר לאח שאומר הנפקד שהמטלטלין אצלו לשליח הבא להתבוע ממנו, לאו בעל דברים דידיית, אינך בעל דברים שלי, ואיני נושא ונותן עמך, ולא אביהם לך. אמר אביי, והיא כתיב בי, ואם כתוב בשטר של ההרשאה, לך והידיין עמו וסחה לעצמך למחצה מהסכום, או לשליש ולרביע מן הסכום, מועיל השטר הזה גם על כל הממון. מדוע? מיגו דמשתה הדינה הפלגה, משתה הדינה הקולה, שמתוך שמדיין הוא עמו על מחצית הסכום ואינו יכול לומר לו שאינו בעל דברים שלו, שהרי המחצה שלו הוא, מתוך כך על כורחו, יכול הוא להידיין עמו על כולו גם על חלקו של הבעלים. וטעם הדבר? מפני שככל שיוציא יותר, יתרבה חלקו שלו יותר ויותר. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת עם מועילה תפיסה בזה. אמר המימר, יתפס השליח ומעכב לעצמו את הממון שהוציא מהנפקד, לא מפקינן מיני, אין מוציאים מידו. ובפירוש הראשון מפרש רשי שהכוונה היא שהשליח תפס מהנפקד, ואין מוציאים מידו אף שלא כתב שטר הרשאה בנוסח האמור לאל. רבה שהיא אמר, כיוון דקת ולי, כיוון שכתב לו בשטר, כל דמטעני מנדינה קבילת עליי, כל מה שתזכה או תחוב בדין עליי לקבל, נמצא ששליח שוויה, שעשאו שליח בלבד, ולכן יכול הבעלים להוציא ממנו. ולפירוש השני ברשי, שהמדובר על תפיסת השליח מהנפקד, הכוונה היא שכיוון שעשאו שליח בלבד, על כן מוציאים מהשליח ומחזירים לנפקד, משום שהוא כתופס לבעל חוף שלא מועילה תפיסתו. ואי כדי אמר, יש שאמר שבכך שכתב לו כל דמטעני, מן דין הקבילת עליי, כל מה שתזכה או תחוב בדין עליי לקבל, שותף השוויה, עשאו שותף בלבד. שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? מה ההבדל בין הלשונות אם עשאו שליח או שותף? מיישבת הגמרא, למית פספלגה, לתפוס מחצה. אם שותף הוא, מועילה תפיסתו על מחצית הסכום, אבל אם הוא רק שליח, אינו יכול לעכב לעצמו כלל. ומביאה הגמרא את פסק ההלכה, והלכתה שליח שוויה, ההלכה היא שעשאו שליח ואין תפיסתו מועילה כלל. והוא יכול גם לבטל את שליחותו. וחי את החי וראי מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף עין עמוד א'. במשנה הקודמת הוזכר הדין של התובח או מוכר אחר שגנב שהוא משלם תשלומי 4 ו-5. ממשיכה עכשיו המשנה לבאר את פרטי הדין ואת האופנים שמתחייב הגנב בתשלומי 4 ו-5. אומרת המשנה, גנב על פי שניים, שני עידים מעידים עליו שגנב שור עושה, וטבח ומחר על פיהם, ואותם עידים מעידים שאחר כך טבח ומחר את הבהמה שגנב, או על פי שניים אחרים, או שעידים אחרים מעידים שאחר כך טבח ומחר את הבהמה ההיא, משלם תשלומי 4 ו-5. אם התחייב הגנב בחיוב מיטה תוך כדי מעשה התביחה או המחירה, הרי הוא פטור מתשלומי 4 ו-5 מדין קימלי בדרה במיני. כל המתחייב בנפשו אינו משלם חיובי ממון שנתחייב על ידי אותו מעשה, משום שקימלי בדרה במיני, כלומר שנענש בעונש היותר חמור, דהיינו מיטה ולא ממון. ואת זה לומדת הגמרא במסכת כתובות דף למדווה עמוד ב' מהפסוק בספר שמות פרק חפה א' פסוק חף ב', ולא יהיה אסון אנוש יענש. דורשים מכך, דווקא כשלא היה אסון, הרי הוא משלם ממון. אבל אם היה אסון ונתחייב מיתה, פטור מתשלומים כי מפעילים נגדו את העונש החמור. כמלי בדרה במיני. אומרת המשנה, אם גנב ומחר בשבת שאינו מתחייב בזה מיתה, או שגנב ומחר לעבודה זרה שאינו מתחייב מיתה במחירה לעבודה זרה, או שגנב וטבח ביום הכיפורים שאין חייבים ביום הכיפורים מיתת בידין על הטביחה, אלא קרת שהוא בידי שמיים, הרי הוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, שכן אין כאן חיוב מיתה שיפתור אותו מהם. וכן אם גנב שור עושה משל אביו וטבח הוא מחר ונתחייב לאביו ארבעה וחמישה על הטביחה, ואחר כך מת אביו וירש את אביו יחד עם אחיו, חייב לשלם ארבעה וחמישה לאחיו שירשו איתו לפי חלקם בירושה. וכל החיוב של תשלומי ארבעה וחמישה זה באופן שיש לאביו בנים אחרים מלבדו, אבל באין לאביו בנים זולתו, אין צריך ליתן כלום. ולכמן בדף עין דלת עמוד ב' התבאר שאם מת אביו ואחר כך טבח או מחר, שאז ירש את אביו לפני הטביחה, אינו חייב על הטביחה ארבעה וחמישה. וכן אומרת המשנה, כשגנב וטבח ואחר כך הקדיש את הבהמה, ורבי עקיב ואיגר בתוספותיו על המשניות כותב שהקדיש הכוונה הקדישו לבדק הבית ולא לקדושת מזבח, מפני שאי אפשר להקדיש בהמה מתה לקדושת מזבח. ואם כן, לא רק בטבח ואחר כך הקדיש חייב בארבעה וחמישה, אלא גם בהקדיש ואחר כך טבח חייב ארבעה וחמישה, מצד שההקדש עצמו לבדק הבית נחשב כמחירה, כמו שאומרת הגמרא לקמן בדף עין ט' עמוד א', מה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים. וכמן בדף עין ד' עמוד ב' שפטרה המשנה מד' ו-ה' כשהקדיש ואחר כך טבח, צריך לומר שהקדישו למזבח ולכן פטור מארבעה וחמישה. ולא הרמב"ן נוקט שהקדש לבדק הבית לא נחשב כמחירה. והברייתא שאמרה מה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים, אינה להלכה. אם כן, כשגנב וטבח ואחר כך הקדיש את הבהמה, בכל האופנים האלו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. וכותב הראש שבשני הדינים הללו, בגנב משל אביו ובגנב וטבח ואחר כך הקדיש, אין בזה שום חידוש, אלא שהתנא כתבם. אגב, המשנה לקמן בדף עין ד' עמוד ב', ששם התנא מחדש שאם מת אביו או הקדיש ואחר כך טבח או מחר, פטור. ומכיוון שמשנה זו נקטה את כל האופנים ההפוכים מהמשנה שלאחריה, לפיכך נקטה גם אופן זה של מת והקדיש אחר הטביחה או מחירה. ממשיכה המשנה ואומרת, גנב וטבח לרפואה או לכלבים שלא שחט על מנת לאכול את הבשר, מכל מקום כיוון ששחט את הבהמה מתחייב בארבעה וחמישה. וכן הגונב ושוחט ונמצאת טריפה שאסורה באכילה, וכן הגונב ושוחט חולין בעזרה שנאסרה הבהמה באכילה, כי בכל מקום מותר לשחוט בהמת חולין חוץ מן העזרה שאין שוחטים בעזרה לא בהמה ולא חיה ולא עוף של חולין, אלא רק קודשי מזבח, וחולין שנשחטו בעזרה אסור באכילה ובהנאה וצריך לקבור זאת. בכל האופנים הללו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי שמעון פותר בשני הילו. במה הוא פותר? בשוחט ונמצאת טריפה, ובשוחט חולין בעזרה. משום שרבי שמעון סובר שכל שחיטה שאינה מתירה את הבהמה לאכילה, לא נחשבת שחיטה. ולכן בנמצאת טריפה ובשוחט חולין בעזרה שהבהמה אסורה באכילה, לא נחשב ששחט ואינו מתחייב בארבעה וחמישה. אבל בשוחט לרפואה ולכלבים, מודה רבי שמעון שחייב, שאף שאין כוונת השוחט לאוכלה, מכל מקום יכול לאוכלה, שהרי השחיטה התירה את הבשר באכילה. והטעם שחילקו את המשנה לכמה בבות ולא כללו את כל האופנים יחד, כי בכל חלק המשנה בא להשמיע דין שונה. ברי שהמשנה משמיעה להפוקי להוציא מדעתו של רבי עקיבא שאמר דבר ולא חצי דבר. בחלק השני משמיעה המשנה כמה אופנים ששייך שיתחייב בהם בארבעה וחמישה, כמו שמוזכר במשנה, ושייך שלא יתחייב בארבעה וחמישה, כמו שמוזכר לקמן בדף עין ד' עמוד ב', אם טבח בשבת או לעבודה זרה, או במת אביו, או הקדיש ורק אחר כך טבח ומחר, אז הוא לא חייב בארבעה וחמישה. ובחלק השלישי השמיעה המשנה אופנים שונים שנחלקו בהם, אם יש עליהם שם שחיטה, להתחייב בהם תשלומי ארבעה וחמישה. זוהי המשנה שלנו בדף עין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, או על פי שניים אחרים. משלם תשלומי ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, לאמא מתניתין דלוקר רבי עקיבא, לכאורה משנתנו שחייבה בתשלומי ארבעה וחמישה, על פי העידים שמעידים על התביחה, אפילו שאותם עידים לא מעידים על הגניבה, אינה כשיטת רבי עקיבא. דהי רבי עקיבא, אם משנתנו היא כשיטת רבי עקיבא, האמר, הרי הוא דרש מהכתוב בספר דברים פרק י' פסוק תדבר, על פי שניים עידים יקום דבר, ולא חצי דבר, כלומר, שהעידות צריכה להיות שלימה, ולא חצי דבר. וכאן שהעידים מעידים רק על התביחה, אין זו עידות שלימה, ואי אפשר לחייבו על פיהם, שכן ייתכן שטבח את שורו שלו, וכדי לחייבו, צריך גם את העידות שהעידו העידים הקודמים, שהגנב אכן גנב שור של מישהו אחר, את השור הזה. ומביאה הגמרא את הברייתא במובאת דרשת רבי עקיבא, דבר ולא חצי דבר. דתניא, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת בבא בתרא בדף נ"ו עמוד ב', אמר רבי יוסי, כשהלך אבא חלפת, ורשי לקמן בדף עין עמוד ב' מפרש החלפת, הכוונה שמו של אביו של רבי יוסי. השהלך אבא חלפת אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה, ויש אומרים שכשהלך רבי יוחנן בן נורי אצל אבא חלפת, אמר לו, ללשון הראשון אמר לו אבא חלפת לרבי יוחנן בן נורי, וללשון השני אמר לו רבי יוחנן בן נורי לאבא חלפת, אדם שטען שהשדה שיושב בו חברו שלו הוא, והרי עלה טוען שכנאה ממנו, אז אם היו לו עדים שהוא אכל את פירותיה במשך שלוש שנים, הרי הוא נאמן לומר שכנאה ממנו, שכן תקנו, שהחזקתו בשדה במשך שלוש שנים בלא עוררין, היא ראיה, שהשדה שלו אפילו נגד חזקת מרקמה שיש לבעלים הראשונים. ותקנו זאת כדי שלא יצטרך כל אחד שקונה קרקע, לשמור את שטר המקח לעולם שמה יבואו הבעלים הראשונים לערער שהשדה שלהם. אם כן, אדם שטען שהשדה שיושב בו חברו שלו, והחבר טוען שכנאה ממנו, ושאכלה שנה ראשונה בפני שניים, שני עדים עדים שאכל את פירותיה בשנה הראשונה, ושנה שנייה אכל בפני שני עדים אחרים, ושנה שלישית בפני שני עדים נוספים, דהיינו שעל כל שנה יש לו עדות מכת עדים נפרדת שיחזיק בה בשנה ההיא, מהו? האם יועיל צירוף שלושת העדויות שאכל הפירות של שלוש השנים להיחשב לחזקה שהשדה שלו או שלו? אמר לו, הישיב לו חברו, או שרבי יוחנן בן נורי ישיב לאבא חלפת, או שאבא חלפת ישיב לרבי יוחנן בן נורי, תלוי בשתי הלשונות בתחילת הסיפור, הרי זו חזקה. אמר לו, אף אני אומר כן שבצירוף שלושת העדויות יחד תיחשב חזקה, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר, ולדעתו אינה חזקה. שהיה רבי עקיבא אומר, נאמר בפסוק על פי שניים עדים יקום דבר ולא חצי דבר. ומכיוון שלחזקה צריך אכילת שלוש שנים, צריך שהעדות תהיה על כל שלוש השנים. ואם כל קט מעידה רק על אכילת שנה אחת, נמצא שכל קט מעידה רק על חלק מהחזקה. רק בהצטרפות שלושת העדויות יחד יש חזקה. אם כן, העדות כל קט וקט היא רק על חצי דבר, והיא פסולה. יוצא איפה? שמשנתנו לא כשיטת רבי עקיבא, כי משנתנו מאפשרת ששני עדים יעידו על הגניבה, ושני עדים יעידו על התביחה או על המחירה, ויחייבו את הגנב בארבעה וחמישה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אפילו תימא, אפילו תאמר שמשנתנו כשיטת רבי עקיבא, שדרש דבר ולא חצי דבר. בכל אופן, כאן מודה רבי עקיבא שתועיל העדות שיעידו על התביחה, אף על פי שלא אותם עדים העידו על הגניבה. שהרי, האם מי לא מודה רבי עקיבא, האם לא מודה רבי עקיבא באופן ששניים אומרים, שני עדים אומרים שפלוני קידש את האישה בחודש ניסן, ושניים אומרים, שני עדים אחרים אומרים, על אחר שבעל את האישה בחודש אייר. ובאים לחייבה מיתה על שנבעלה לאחר ביותה אשת איש, דאף על גב דעידי אביה, כדי לחייבה מיתת צריכי לעידי קידושין, זקוקים הם לעידות שעידו עידי הקידושין, כדי שנדע שכשנבלה לא הייתה פנויה, אלא אשת איש מכל מקום. כיוון דעידי קידושין לא צריך אל עידי ביה, שהרי עידי הקידושין מעידים עליה שהיא אשת איש לאוסרה על כל העולם גם בלא עידותם של אלו, לכן מודה רבי עקיבא שגם העידות על הביה דבר קרינה בי. נחשבת עדות שלימה, והאישה נהרגת. אם כן, הכנה מי? הוא הדין במשנתנו. שעדים שהעידו על הגניבה ועדים אחרים על התביחה, אף על גב דעדי תביחה צריך אל עדי גניבה, שאם לא העדות שיש על הגניבה, הם לא יכולים לחייב על התביחה. מכל מקום, כיוון דעדי גניבה לא צריך אל עדי תביחה, אלא עדותם מחייבת אותו כפל על הגניבה מבלי להיזקק לעדות השניים, לפיכך דבר שלם קרינה בי. גם העדות על התביחה לחייבו 4 ו-5 נחשבת דבר שלם. מה שאין כן, כשמחזיק השדה אכל את הפירות של השדה 3 שנים כל שנה בפני עדים אחרים, כל קט שמעידה על שנה אחת צריכה לשתי העדויות הנוספות כדי שיתברר שהייתה חזקה, שרן חזקה בפחות מ3 שנים. לכך נחשב שכל קט מעידה על חצי דבר. והמעריץ חיות מבאר את הדברים, שמכיוון שהעדים שהעידו על הקידושין העידו על דבר שלם, מקבלים בית דין את עדותם, ולאחר שבית דין קיבלו עדותם ויודעים שיש את איש, נמצא שלאחר מכן כשבאים עדים לחייב על הביאה, נחשבת עדותם כדבר שלם. וכמו שבאו להעיד על אישה שהוחזקה שיש את איש שאפשר לחייב על בעילתה, אפילו אם אין עדים שהיא מקודשת. הוא מדמה זאת למה שפוסק הרמב"ם מלכות סנהדרין פרק ט"ז הלכה ו', שאם אמר עד אחד על חתיכה שהיא חלב, הרי עד אחד נאמן בייסורין, אם בא אחר ואכלה, לוקה מהתורה. שאחרי שהעיד העד שזה חלב היה נאמן בעדותו, שוב דנים על החתיכה, כאילו היא ודאי חלב ואפשר לחייב על פי זה. מה שאין גם בחזקה של 3 שנים, קט ראשונה שבאה לבית דין ומעידה שאכל פירות שנה זו, אין בית דין מקבלים עדותם, כיוון שזה רק חצי דבר. וכן כל קט שתעיד על פחות מ3 שנים, לא יקבלו עדותם משום שהוא חצי דבר. שואלת הגמרא ורבנן שחולקים על רבי עקיבא וסוברים, שגם בשלוש קטעי עדים, שכל אחת מעידה על אכילת פירות במשך שנה אחת מצטרפת עדותם, אי דרשה, הדרשה הזו על פי 2 עדים יקום דבר, ולא חצי דבר למיעוט אמי, איזה אופן באה הדרשה למעט שלא תועיל עדות על חצי דבר? משיבה הגמרא, הדרשה הזו באה למעוט אי למעט אופן שבאים להעיד שאישה מסוימת הביאה 2 שערות והרי היא גדולה, לעניין עונשין או שקידושי הקידושין. ועד אחד אומר שראה שיער אחד בגבה, ועד אחד אומר שראה שיער אחד בקריסה. רש"י במסכת נידת דף נ"ב עמוד ב' מפרש, אחת בגבה תחת אותו מקום. ובבבא בתרא דף נ"ו עמוד ב' מפרש, הרשב"ם בקריסה באותו מקום. מכיוון שרק מכוח צירוף עדות שניהם יחד יודעים שהביאה 2 שערות והיא גדולה, נמצא שכל אחד העיד על חצי דבר, ואינה עדות כשירה. דוחה הגמרא ואומרת, היי, באופן נזכר שעל כל שערה מעיד רק עד אחד, חצי דבר וחצי עדות הוא, שהרי על פי 2 יקום דבר ולא על פי עד אחד, ופשוט שזו אינה עדות, ואין צורך לדרשה מיוחדת כדי למעט את האופן הזה. אלא חוזרת בה הגמרא ומבארת שרבנן דורשים מהמילה דבר, למעוטי למעט אופן ששניים אומרים שראו שיער אחד בגבה, ושניים אומרים שראו שיער אחד בקריסה, שאין מקבלים את עדותה מכיוון שדבר אמרה תורה, ולא חצי דבר. ואני, השניים שאומרים שראו שיער אחד בגבה, אמרי קטנאי, הם העידים שהיא קטנה. וכן אני, השניים שאומרים שראו שיער אחד בקריסה, אמרי קטנאי, מעידים שהיא קטנה, שהרי כל קט מעידה שראתה שיער אחד. ושיער אחד אינו סימן גדלות, שכן גם לקטנה אפשר שיהיה שיער אחד. נמצא שכל קט מעידה שהיא קטנה. והרמב"ן, במלחמות השם מבאר בדברי רש"י שטעם החילוק שכל קט מעידה על שערה אחת, סוברים רבנן שאין מצטרפים עדותם, וכששלוש קטעי עדים מעידים על חזקה של 3 שנים, סוברים רבנן שכן מצטרפים העדויות שלהם, משום ששערה אחת אינה סימן כלל של גדלות, שהרי גם לקטנה שבקטנות אפשר שתהיה שערה אחת, נמצא שלא העידו כלל שהיא גדולה. מה שאין כן כשהקט הראשונה מעידה ששנה ראשונה אכל פירות השדה, הרי היא מעידה על מעשה חזקה, אלא שאין זו חזקה מספקת להוציא מחזקת מרא קמא. אבל כיוון שהיא מעשה חזקה, מצטרפת עדותם לחזקה של 3 שנים. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמכתת ממסכת בבא קמא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מדוע ציינו כרם רווי ברגבי אדמה דווקא, ואילו כרם אורלה בחרסית דווקא? שאלה שנייה, כיצד נהגו הצנועים? שאלה שלישית למסקנה, מדוע אין להפוך את דברי הברייתא ולומר שרבי דוסה הוא האומר כל שילקטו, ורבי יהודה הוא זה שאומר כל שלקטו? שאלה רביעית למסקנה, שנמצא שסובר רבי יהודה שיש ברירה, כיצד יתבהר מה שסובר בלוקח יין מבין הקוטים שאינו יכול לומר בית לוגין שאפריש. שאלה חמישית למסקנה כיצד סובר רבי יוחנן, שאין הנגזל יכול להקדיש, כיוון שאינו ברשותו והרי לדבריו הלכה כסתם משנה, ובשיטת הצנועים מוכח שאינם סוברים כך. השאלה האחרונה על דף סמכתת, באיזה אופן אמר רבא שאפשר לבאר את מנהג הצנועים גם בלי שיסברו שאפשר להחיל חלות על דבר שאינו ברשותו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. דלת במנחם אב תף שין עין ואב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף סמכתת ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי. היי במנחם אב תף שין עין ואב, ונלמד את הדף השבעים, דף עין ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.